בוקר טוב, ט"ו בשבט שמח, נזכה לנטוע אילנות בארץ ישראל בסוד הקץ המגולה, כמו שהתפלל הגאון מווילנה, יזכני השם יתברך, ככה כותב הגאון, לנטוע עץ סביבות ירושלים בסוד הקץ המגולה, ככה הוא אומר. אז עכשיו שאנחנו זוכים, וודאי שכל מי שמכיר את שיעורי הרב שרקי לט"ו בשבט, אז הוא מבין את ערכו של היום הזה. טוב, אני רוצה, אנחנו הגענו לגדעון, כבר התחלנו בפעם שעברה, ויש פה המון עבודה ללמוד ביחד. מה שנראה פשוט הולך ומתברר כמסובך, אבל לפני כן, ברשותכם, עוד שתי הערות. בשיעור הקודם מה שעשינו, אתם זוכרים, עברנו על המופעים של שבט אפרים לכל אורך ספר שופטים. ניסינו להבין למה דווקא אפרים הם אלו שנזעקים לטובת אהוד בן גרה במלחמה, וראינו שבעצם שבט אפרים מסיבות כאלה ואחרות, בעיקר סיבות של נחלה וירושת מנהיגות, היו גורם מציס לכל אורך ספר שופטים, עד ירובעם בן נבט. בעצם ירובעם בן נבט הוא לא צומח יש מאין, יש שם שבט אפרים מעורר תסיסה מתמדת כל הזמן, וראינו זה לכל אורך, שבאמת שבט אפרים חותך את כל ספר שופטים לכל אורכו. דרך אגב, גם דבורה, לא יודע אם הזכרנו בפעם הקודמת, גם דבורה יושבת ושופטת ישראל בהר אפרים. אבל זה מה שראינו בפעם הקודמת, שבעצם תקופת דבורה מזכירה מאוד את תקופת שמואל. גם שמואל הוא מהר אפרים, גם שמואל שופט את העם, אומנם שמואל הוא איש, אז הוא מסתובב, ודבורה היא אישה, אז באים אליה. אבל זה ממש אותו עניין, יש שם 20 שנה ו-20 שנה. ותשובתו הרמת הקישם ביתו, אבל הבית של ההורים שלו זה מהר אפרים. נכון? שופט את כל ישראל, אבל לא, שמואל לא שופט אותם, שמואל נע בכל מקום, אבל הבית שלו, איש אחד מן הרמתיים צופים מהר אפרים, אפרתי. אז שם שמואל גדל, זה רק אני רוצה להגיד עוד שתי הערות על שיוצאות משירת דבורה, מפירוש שירת דבורה למה שראינו בפעם הקודמת. אחת השאלות שלא התייחס לנו בפעם הקודמת זה מה עשתה יעל? מה האינטרס של יעל? כלומר, סיסרא מגיע ליעל ויעל הורגת אותו. הבנתי, כאילו השם האפרת, בדרך אפרתה. יכול להיות. הפשט הוא לא, כי אפרה או שיר בארץ עוני, נכון? זה נקרא על שם הפריה, על שם ה... כן. כל פנים, למה יעל עשתה את זה? מה הסיבה? כלומר, מה הסיבה שסיסרא נכנס אליה והיא הורגת אותו? יעל היא יהודיה. היא לא יהודיה. היא לא יהודיה. יעל, אז רק בואו נזכר בעניין הזה. בפרק ד' פסוק י' כתוב ככה: וחבר הקני נפרד מקין, מבני חובב חותן משה, וית העולו עד אלון בצעננים אשר את קדש. כלומר, הפסוק הזה פשוט מסביר איך אנחנו פוגשים את יעל, שהיא מבני חבר הקני, שמקומם באזור יריחו בכלל, איך אנחנו פוגשים אותה באזור נפתלי, באזור אלון צעננים. אז הוא מסביר שיש שם איזושהי מחלוקת, זו משפחה שנפרדה, תדמיינו לעצמכם שבטים בדואים כאלה שנודדים, שזה פחות יותר הקני, וזה שבט אחד, החליט לנדוד לצפון. אז שם נמצאת יעל, נמצאת... מה? כן. אבל לא הצלחנו להבין, אבל עדיין, מה היה האינטרס של יעל? מדוע היא עשתה את זה? האם זה ההזדהות עם עם ישראל? היא כמו... מה? כן, אז אתה אומר בסדר, אז הם היו הדרוזים, אז אפשרות אחת, ניתון שחבר הקני הם גויים נאמנים מאוד לעם ישראל, ואז זה מאוד מסתדר, עוד שנייה, אז עוד מסתדר, כי הדרוזים, הרי הנביא שלהם זה יתרו. ומתוך נאמנות לעם ישראל, היא עושה איזה מין מעשה הירואי ונוקמת והורגת את סיסרא. אפשרות אחת, כן.
באחת המלחמות של ישראל, הוא אומר, הקיני סורה, כי הוא יוצא למלחמה, והם...
כן. זה אצל שאול בעמלק, נכון. סור הוא מתוך עמלק, פן הוסיפך עמו. אז בוא נאמר ככה, לא כתוב בפרק ד' למה היא עושה את זה. אני רוצה להיעזר בשירת דבורה בעצמה, וגם בדברי חז"ל, אולי, ולהציע כאן אפשרות, אני לא ראיתי אותה כתובה, מפורשת בשום מקום, אבל אנחנו מנסים פה ביחד ללמוד תנ"ך. תראו את הפסוקים שעוסקים ביעל בשירת דבורה. זה מפסוק כ"ד. כתוב ככה, תבורך מנשים יעל, אשת חבר הקיני, מנשים באוהל תבורך. מים שאל חלב נתנה, בספל אדירים יקרי בחמאה, ידע ליתת תשלחנה, וימינה להלמות עמלים, ועלמה סיסרה מחקה ראשו ומחצה וחלפה רקתו. בין רגלי הקרה נפל שחר, בין רגלי הקרה נפל, באשר קרה לשם נפל שדו. עד כאן התיאור של המעשים שלה. כמובן שהפסוק הפותח הוא פסוק מוזר. תבורך מנשים יעל, מנשים באוהל תבורך. היא עשתה כאן איזה מעשה, היא לא בורכת מנשים, היא בורכת כי היא עשתה כאן איזה מעשה, זה לא כאן, כאילו, למה נקודת היחס היא בכלל נשים? תשאירו את זה רגע בתור סימן שאלה, הפסוקים ממשיכים באיזה מין תיאור כזה, מטאפורי, תיאור מוזר כזה של, שהוא כאילו נראה לא כל כך חשוב לעניין, של אם סיסרה שהיא מייבבת בעד החלון. בעד החלון נשקפה ותייבב אם סיסרה בעד האשנב, מדוע בושש רכבו לבוא, מדוע יחרו פעמי מרכבותיו? חכמות שרותיה תעננה, אף היא תשיב אמריה לה. הלא ימצאו יחלקו שלל, רחם רחמתיים לראש גבר, שלל צבעים לסיסרה, שלל רקמה, צבע רקמתיים לצברי שלל. כן, יבדו כל אוהביך אדוני, ואוהב כתשם של גבורתו, ותשקוט הארץ 40 שנה. רבנו יעקב קולי, בעל ילקוט מעם נועז, אומר שהיא ראתה, היה לה כזה כמו בדולח כזה, כדור בדולח, והיא ראתה, היא ראתה שתי נשים ודם. זה מה שהיא ראתה. אז אמרו, זה רחם רחמתיים. והיא לא הבינה ששתי אנשים זה דבורה ויעל, ודם זה הדם של סיסרה. על כל פנים, מה שאני רוצה לטעון, תראו, זה דבר מאוד מעניין. יש פה, בתוך הפסוקים האלו, רק נשים. דבורה, יעל, אם סיסרה ושרותיה. אפשר לטעון שכשסיסרה לא חוזר, אז יש דאגה, אבל למה לתאר דווקא את האמא של סיסרה דואגת? זה הדאגה, אחי, זה המפקדים דואגים, הלוחמים דואגים, המטכ"ל דואג. אני חושב, אתם יודעים, הרי אנחנו, הדור שלנו, אנחנו זוכים, איך נגדיר את זה, אנחנו זוכים להבין את התנ"ך כל כך לעומק. בגלל ההיסטוריה והמאורעות שאנחנו בתוכם. אתם קראתם קצת על הנשים היזידיות. בדיוק, בדיוק. הרי איך היו, אני אפילו לא רוצה להשתמש במילים לוחמים כלפי דאעש, פראי האדם המהלכים על שתיים הללו. באים לאיזה כפה. כל פנים באים לאיזה כפר, הורגים את הגברים, הורגים את הילדים, הורגים את הנשים הזקנות, לוקחים את הנשים הצעירות, מצלמים אותם, תולים אותם באיזה חדר עם תמונות, ואז מגיע כל לוחם, בוחר לו רחם או שתיים לשימושו. והן נאנסות במאות ובאלפים, ברגע שהיא נהיית משומשת מדי לטעמם, הורגים אותם ועם אחת אחרת. בסדר? עכשיו, הדבר המדהים הוא כאן, בפסוקים הללו, זה שמי שמנחמות את אם סיסרה, מי הם? נשים. כלומר, היא אומרת לה, אל תדאגי, הוא תכף יחזור, יביאו לו רחם רחמתיים. אין כאן, כלומר, יש איזו אחווה נשית בסיסית, מאישה לרעותה בעולם, בסדר? בעולם. אישה, אחווה בסיסית מאישה לרעותה שלא... לא אונסים נשים, ולא מנצלים אותם, ולא מוכרים אותם לזונות, ולא מוכרים אותם לעבדות. כאילו זה מין, גברים עושים דברים, אנחנו יודעים שגברים עושים דברים כאלו, אבל יש את נכון, את המשל הזה על הגרזן, העצים שפחדו מהגרזן. אמא לה יבוא הגרזן, אמר להם הגרזן, אחד מכם אל ייכנס בי, ואני לא יכול לעשות שום דבר. אם לא היה לי קט מעץ, לא הייתי יכול לחתוך את הסיבה שאני מצליח לחתוך אתכם, כי מישהו מיקרם, בוגד ביהוד שלו, והוא נהיה מסכים להיות קאט לגרזן. זה מין משל כל כך נוקב לבוגדנות בעולם, שבהם נשים מנחמות את אם סיסרה על זה שאל תדאגי, הוא תכף חוזר, והוא יביא איתו רחם רחמתיים, והיא מתנחמת עם הדבר הזה. מה?
אין פה,
זה מה שאני אומר. אין פה סולידריות. היה אמור להיות ואין. ולכן אומרת דבורה, ואני חושב שבעצם הסיפור כאן הוא כזה, סיסרה נכנס, חז"ל אומרים, אנחנו יודעים שהוא בא עליה. כלומר, זה גם רמוז בפסוקים, בין רגלי הקרה, נפל, שכב, בין רגלי וכו'. וחזל אומרים בעליה שבע פעמים. וכל הדיון בהלכה של עבירה לשמה, גדולה עבירה לשמה ממצווה שאינו לשמה, זה בדיוק פה, בדיון הזה, בסיטואציה הזאת. כלומר, אז אפשרות אחת לטעון שבעצם, אם נלך נגיד בכיוון הקודם, שהאלה הייתה סוכנת סמויה של, של הדרוזים לטובת עם ישראל, שהיא ממש פיתתה את ישראל, יצאה לקראתו, פיתתה אותו, פיתתה אותו אפילו באופן הזה, האופן המיני, ותוך כדי שהוא התעייף בעקבות מה שעשתה, אז היא הרגה אותו. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה לטעון שהוא נכנס ואנס אותה. כלומר, הוא סיסרה, הוא אלים, הוא, זה מה שהוא מכיר. מה? בוודאי, מה זה?
במלחמה,
בהימלטות, בחיות פירי אדם. זה קודם כל מה שמעניין אותו. והוא נכנס, עכשיו היא כאילו מתלבטת, האם עד כמה לשתף אותו פעולה כדי שלא יערוג אותה? כי הוא סיסרה. עד כמה להיות אנוסה, כי היא נשואה, היא נשואה, היא אישה נשואה, וגם אומות העולם, יש אצלם כלל, גם אצל הערבים, כאילו לא נוגעים בנשים נשואות, רק ברבקות, היא נשואה. והוא נשואה, אז היא מחליט, אז היא כאילו נוקמת את נקמת הנשים בסיסרה. ועל זה דבורה מברכת אותה ואומרת לה, תבורך מנשים, באוהל. כלומר, הצלת את כבודן של כל הנשים בעולם, לא רק, של הנשים, זה לא רק בהקשר הלאומי, יש כאן איזה מין סיום נשים מאוד, שדבורה אומרת, ואיפה היושר הבסיסי, המצוות בני נוח, איפה זה נמצא? שבע מצוות בני נוח, איכן הן נמצאות? תבורך מנשים באוהל, ולכן היא מתארת, כדי לשקף מה עשתה יעל, היא מתארת את הדיבור של אם סיסרה והשרות שלה. תראו עד לכאן זה הגיע, שגם נשות סיסרה, הן משתפות פעולה עם, עם הזוהמה הזאת של ניצול נשים באופן הכי הכי מחפיר, לקרוא לאישה רחם. כאילו, זה... היא כלום, היא פונקציה מינית בלבד, אין לה שום אישיות, שום פנים, שום... היא רחם. כן, 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 אז יש כאן איזה, גם יש כאן איזה קביעה מוסרית, הייתי אומר, מה? אז זה בדיוק מה ש... כן. אז לכן, נשים באוהל מבטא ביטוי של צניעות ומשפחתיות. והיא, יעל, הצילה את, ה, את הכבוד המשפחתיות. כן. כן. יפה. יפה. הבת של הרב גורן התגייסה לצבא, אתה יודע. טוב, אז אם נסכם את ענייני דבורה וברק, מה שראינו, הייתה כאן הוראה ליציאה למלחמה מסוג אחד, ברק רוצה לצאת למלחמה מסוג אחר, בשלב מסוים ראינו את ההפתעה, קואליציית עמי כנען, שבעצם תוקפים את ברק, מאחור, ואז השיטפון הגדול של נחל קישון, שבר ענן ששוטף אותם, ובעצם שילוב מסוים, של לוחמת ארץ יחד עם עזרה מן השמיים. טוב, זה היה השלמה לפרק הקודם, ועכשיו אנחנו הגענו לגדעון. תראו. יש כאן איזו מורכבות שצריך טיפה לעיין בה. אני הייתי רוצה להציע בפניכם את האפשרות הזאת, בואו נראה את זה ביחד. את פרק ו' ועד פסוק י' א' כבר קראנו, כל פנים מגיע מלאך, מוכיח את ישראל, איש נביא, על עבודה זרה וכו'. ואז פסוק י' א', ויבוא מלאך אדוני וישב תחת האלה אשר באופרה אשר ליואש אבי העזרי, וגדעון בנו חובט חיטים בגת להניס מפני מדיין. וירא אליו מלאך אדוני ויאמר אליו אדוני עמך גיבור החי. ויאמר אליו גדעון בי אדוני, ויש אדוני עמנו ולמה מצאתנו כל זאת ויהיה כל נפלאותיו? אשר סיפרו לנו אבותינו לאמור עלו ממצרים, העלנו אדוני ועתן את השנו אדוני, ויתננו בכף מדיין. ויפן אליו אדוני ויאמר לך בכוחך זה והושעת את ישראל מכף מדיין, הלא שלחתיך. ויאמר אליו בי אדוני, במה הושע את ישראל, הנה על פי הדל במנשה ואנוכי הצעיר בבית אבי. ויאמר אליו אדוני, כי יהיה עמך, והכיתה את מדיין כאיש אחד. ויאמר אליו, אם נמצאתי חן בעיניך, עשתה לי עוד שאתה מדבר עמי. אל נא תמוש מזה עד בואי אליך, והוצאתי את מנחתי והנחתי לפניך. ויאמר, אנוכי יושב עד שובך, וגדעון בא ויעש גדי עזים ויפת קמח מצות. הבשר שם בסל והמרק שם בפרור, ויוצא אליו אל תחת האלה ויגש. ויאמר, למה הלך עליהם כך את הבשר ואת המצות והנחל עשה להלז ואת המרק שפוך ויעש כן? וישלח מלאך אדוני את קצה המשענת אשר בידו, ויגע בבשר ובמצות וטל האש מן הצור, ותאכל את הבשר ואת המצות, ומלאך אדוני הלך מעיניו. וירא גדעון כי מלאך אדוני, ויאמר גדעון, אהה אדוני אלוהים, כי על כן ראיתי מלאך אדוני פנים אל פנים. ויאמר לו אדוני שלום לך, אל תירא לא תמות. ויבן שם גדעון מזבח לאדוני, ויקרא לו אדוני שלום עד היום הזה, עודנו בעופרת אבי העזרי. ויהי בלילה ההוא, ויאמר לו אדוני, קח את פר השור אשר לאביך, ופר השני 7 שנים, והרסת את מזבח הבעל אשר לאביך, ואת האשרה אשר עליו תכרות, ובנית מזבח אדוני אלוהיך על ראש המעוז הזה ובמערכה, ולקחת את הפר השני, ועלית עולה בעצי האשרה אשר תכרות. ויקח גדעון 10 אנשים מעבדיו, ויעש כאשר דיבר אליו אדוני, ויהי כאשר ירא את בית אבי ואת אנשי העיר בעשות יומם, ויעש לילה, וישכימו אנשי העיר בבוקר, והנה נוטץ מזבח הבעל והאשרה אשר עליו קורתה. ואת הפר השני העלה הועלה על המזבח הבנוי, ויאמרו איש אל רעהו, מי עשה הדבר הזה? וידרשו ויבקשו, ויאמרו גדעון בן יואש עשה הדבר הזה. ויאמרו אנשי העיר אל יואש, הוצא את בנך בימות, כי נתת את מזבח הבעל וכיכרת האשרה אשר עליו. ויאמר יואש לכל אשר עמדו עליו, ואתם תריבון לבעל, אם אתם תושיעון אותו, אשר יריב לו יומת עד הבוקר, אם אלוהים הוא ירב לו, כי נתץ את מזבחו. ויקרא לו ביום ההוא ירובעל לאמור, ירב בו הבעל, כי נתץ את מזבחו. וכל מדיין ועמלק ובני קדם נאספו יחדיו, ויעברו ויחנו בעמק ישראל. ורוח אדוני לבשה את גדעון, ויתקע בשופר, ויזעק אביעזר אחריו, ומלאכים שלח בכל מנשה, ויזעק גם הוא אחריו, ומלאכים שלח באשר ובזבולון ונפתלי, ויעלו לקראתם. ויאמר גדעון אל האלוהים, ישך מושיע בידי את ישראל כאשר דיברת, הנה אנוכי מציג את גיזת הצמר בגורן, אם טל יהיה על הגיזה לבדה ועל כל הארץ חורב, וידעתי כי תושיע בידי את ישראל כאשר דיברת. ויהי כן, וישכם המחרת, ויעזר את הגיזה, וימוץ טל מן הגיזה מלוא הספל מים. ויאמר גדעון אל האלוהים, הליכה רבך בי ודברה לך פעם, הנסה נא רק הפעם בגיזה, והנה חורב אל הגיזה לבדה, ועל כל הארץ יהיה טל, ויעש אלוהים כן בלילה ההוא, והיא חורב על הגיזה לבדה, ועל כל הארץ היה טל. מה קשה לכם בפרק הזה? של מי? כן, זה הקושי המרכזי ביותר. מה זה הסיפור הזה של בקשת האותות פעם אחרי פעם אחרי פעם? פעם אחת הוא רואה מלאך. פעם שנייה המלאך עושה לו נס מול העין. אז אתה אומר קושי ראשון, כאילו מה אתה רוצה על המלאך? מישהו בא אומר לך, השם יהיה גיבור חיל.
קודם כל שכה.
אז נגיד ככה, אם הוא יודע שזה מלאך, אז עוד יותר, כאילו. פשטות הוא כנראה לא יודע, הוא מסתפק עד שזה... גם אם הוא לא יודע, אז בא אליך מישהו, אומר לך, השם יהיה גיבור חיל, מה אתה יוצא עליו? נו. אתה כבר מתרץ, שנייה, בוא נשאר רגע בשאלות. אז קודם כל אנחנו שואלים, השאלה הראשונה זה מה פשר היציאה הזאת? אני הייתי מוסיף אפילו שאלה קודמת, למה המלאך קורא לו גיבור החיל? מה, כאילו... לא, השם העתיד, הוא עוד לא התחצף. זה כמו שאתה קורא למישהו... כן, משהו כזה. ככה אומרים, איך אומרים במאה השערים, שולם זוכר, אלן גבר. אבל... אתה קורא למישהו רבנו, כן, משהו כזה, כבוד הרב, מה? גיבור החיל. אז בואו נמנה, אז הוא רואה מלאך, הוא ברור לו שזה מלאך, נכון? הוא ברור לו, זה בלי ספק, גם אם בהתחלה, אופר, נכון? אופר. גם אם בהתחלה הוא מסתפק, אבל אחרי זה הוא אומר, אני אמות, כי ראיתי מלאך פנים אל פנים, ואז הוא גם, אחרי המלאך הוא מקבל גילוי אלוקי שהוא כבר לא מלאך. שזה הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בחלום או באיזה דיבור, אומר לו, אל תירא, הכל בסדר, ואחרי זה הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו עוד פעם בלילה ונותן לו ציווי, ציווי ללכת ולנטוץ את, את, את הבעל, והוא אומר לו, אני איתך.
מה
כן, כן. לא מוגדרת, ואז מאוד מאוד לא ברור, כאילו... כן. אז זה מאוד, ממש לא ברור הסיפור של גיזות הטל. מה הם יוסיפו אחרי, מה האות יוסיף אחרי מלאך? מלאך אמר, נגלה, אמר לך, אני אהיה איתך, לך תושיע את ישראל. קיבל ציווי מפורש, נכון? כי אהיה עמך, והיא כיתה את מדיין כאיש אחד, והוא כבר ביקש גם אות, אז מה העניין פה? פעם אחת. יש לכם עוד קושיות?
כן, אתה מבקש מהמלאך לשמור עליהם. מה לא סביר לנכם?
כן. עכשיו, יש לי פה עוד איזה קושייה קטנה, שאני לא כל כך מבין, גם כן לא מבין. תראו, כתוב, תראו את פסוק למד ג' כתוב ככה, וכל מדיין ועמלק ובני קדם, אנחנו רואים את זה, זה שיטתי, זה לא יומן. איפה שיש מלחמה, עמלק מגיע. זה כאילו, הוא חרב להזכיר, לכל צורך, לכל עניין, איפה שיש אפשרות. כן, אז הוא שם. אנחנו נראות אותו לכל אורך. בכל מדיין ועמלק ובני קדם נאספו יחדיו, ויעברו ויחנו בעמק ישראל. ואז פסוק למדלת, ורוח אדוני לבשה את גדעון ויתקע בשופר, ויזעק אביעזר אחריו, ומלאכים שלח בכל מנשה, ויזעק גם הוא אחריו, ומלאכים שלח באשר ובזבולון ובנפתלי ויעלו לקראתם. כלומר, גיוס חירום. ופתאום מתחיל כאן, האותות האלו, הם כאילו מעיטים את כל הקצב. הוא מבקש אות, אחרי זה הוא בפסוק למתחילת, הוא מבקש אות, ויהי כן וישכם ממחרת, ואז הוא מנסה עוד פעם, ואז עוד לילה, כאילו יום, ועוד יום, ועוד יום. הזמן עובר פה יותר מדי, מול התחושת החירום שהייתה מקודם. יש פה איזה קושי בסנכרון הזמנים, הייתי אומר. זה קרה מיד, זה דחוף, מיד מזיק את כולם, או שיש לו איזה זמן, שלושה ימים להתמרר, ואחרי זה בפרק ז', וישכם ירובל וגדעון וכל עם אשר איתו, ויחנו על עין חרוד ומחנה מדיין עליו. בסדר? עכשיו, קושייה נוספת, זה כמה אנשים נלחמו?
300.
אז אתה אומר 300. אתה אומר 300. כלומר, זה פרק ז' שעוד לא קראנו. מה? איפה? לא, ואז זה ממשיך לצרף, עד שנהיה רק 300, נכון? אז בסוף הוא מושיע אותם עם 300, ומה 300 האלו יכולים לעשות? מה הם עשו 300 הללו? דוד קוט, קדים ולפידים וכל זה, נכון? תראו, אני רוצה ברשותכם, תדלגו רגע לפרק ח', פסוק י', בסדר? אני מזכיר שיש לנו כאן ארבעה שרים. יש לנו עורב וזאב, שמה הם? הם שני שרי מדיין, כנראה שרי הצבא, עורב וזאב. ויש לנו גם זבח וצלמונה. מי הם זבח וצלמונה? כנראה עוד שרי צבא כאלה ואחרים. אבל זה לא בדיוק ברור. עורב או זאב או זבח וצלמונה? מי הקודקודים פה שמובילים את ה... אחרי מי רודפים? זבח וצלמונה. בואו נראה רגע. אני רוצה רגע לראות את פרק ח' פסוק י'. וזבח וצלמונה בקרקור ומחניהם עמם 15,000... אולי לפני כן, נתחיל לפני כן, כן? תראו, מה שקרה בפרק הקודם אני מבין. גדעון מגיע עם 300 איש, עוד לא קראנו את זה, אבל רק נגיד את זה בעל פה, הוא מגיע עם 300 איש, קדים, לפידים, עוד נלמד את זה, מה היה שם, כל פנים, הוא לא בדיוק נלחם. הוא לא בדיוק נלחם, אלא מה היה? היה בלגן, הם עשו מאומה, כנראה שהוא הצליח להגיע שם, להטיל איזושהי בהלה בשדרת הפיקוד, גם הוא שמע חלום מפורש, שכאילו, היה שם איזושהי התמוטטות שעד היום היא לא ברורה, יש דברים כאלה בהיסטוריה של המלחמות, כוחות צבא שהביסו את עצמם. בסדר? כאילו... לא, 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 תקעו את עצמם. כאן, בפרק... וזה עורב וזאב. זה מדיין. פה, בזבח וצלמונה, מתנהל כאן מרדף. כלומר, ויבוא גדעון הירדנה עובר, ו-300 האיש אשר איתו עייפים ורודפים. אמרו לאנשי סוכות, תנו לי לכיכרות לחם לעם אשר ברגליי, כי עייפים הם, ואנוכי רודף אחרי זבח וצלמונה, מלכי מדיין. ואז אומרים לו, אנחנו לא ניתן לך. ואחר כך הוא הולך לפנואל. לא, גם כן לא ניתן לך. ואז, בפסוק י' וזבח וצלמונה, בקרקור ומחניהם עמם, כ-15,000 כל הנותרים, מכל מחנה בני קדם, והנופלים 120,000 איש עולף חרב. ויעל גדעון דרך השכונה באוהלים, מקדם לנובח ויגבוהה, ויך את המחנה, והמחנה היה בטח. וינוס וזבח וצלמונה, וירדוף אחריהם, וילכול את שני מלכי מדיין, וזבח וצלמונה, הם המלכים. וכל המחנה החריד, וישב גדעון בן יואש מן המלחמה, מלמעלה, חרס, וילכוד נער מאנשי סוכות, וישלהו, ויכתוב אליו את שרי סוכות ואת זקני השבעה ושבעים ושבעה איש. ואז הוא מגיע לאנשי סוכות, עקף זבח וכו'. ואז מגיע לפנואל והורס אותה. ואז פסוק י"ח מאוד מוזר. ויאמר אל זבח ואל צלמונה, איפה האנשים אשר הרגתם בתבור? ויאמרו כמוך כמוהם, אחד כתואר בני המלך. ויאמר אחי בני אמי הם, חי אדוני, לו החייתם אותם, לא הרגתי אתכם. פסוק הזה הוא פסוק מאוד מאוד מוזר. מאוד מוזר. והוא פותח לנו כאן פתח להסביר איזושהי אפשרות אחרת. הפתח הוא כזה. אני מציע את זה לפניכם, תגידו מה אתם אומרים, אני אשמח אם כמובן אם תקשו קושיות ושאלות. מלאך השם נגלה אל גדעון. הוא אומר לו, אני הולך להושיע אותך. בסדר? הוא הולך להושיע אותך. נגלה, לא צריך לדבר יותר ממלאך, הכל בסדר. מלאך זה הדבר הטוב ביותר שיש. הוא מבטיח לו הבטחה אלוקית, הקדוש ברוך הוא ניגע בחלום, כסוג של בוחן כניסה ל, 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 לתפקיד הזה. המלאך מצווה על גדעון ללכת ולנטוץ את, את המזבח, מזבח העבודה זרה. וגדעון יוצא. עכשיו, תראו, אנחנו קצת מכירים היסטוריה, בסדר? קצת. גם גדעון הכיר את ההיסטוריה. אפילו את ההיסטוריה עד זה. עד היום, כשכתוב את המילים הללו, ותצלח רוח השם, על, ורוח אדוני לבשה את גדעון, ויתקע בשופר ויזעק אביעזר אחריו, כשכתוב של על מישהו נוחת את רוח השם, המשמעות היחידה עד היום זה מה? מלחמה. שהוא הולך להוציא למלחמה. זה המשמעות היחידה. זה המשמעות. כך היה אצל עתניאל בן כנז, אצל אהוד בן גרה, כך יהיה אצל יפתח, אצל שמשון וכו' וכו'. אז אני רוצה לטעון שגדעון, באמת, זה מדהים, זה קורה, כלומר, הוא מבצע את הפעולה הזאת, מפיל את המזבח, בלי קשר למעשים שלו דווקא, פתאום מדיין עמלק ובני קדם עולים עליו, כלומר, אז הוא ממש רואה את המציאות, מגיבה, תוקע בשופר, כונס את כולם אליו, את כל המדיין, את כל מנשה, אפרים וכו', נפתלי, ויוצא למלחמה. בכוח מרובה. יוצא למלחמה. כשהוא מעמיד חלק מהכוח אצל אחיו בני אמו. ומנסה לעשות תנועה, אם גדעון נמצא, אזור הקרב הוא באזור עמק ישראל, נכון? ככה אנחנו רואים, אזור עין חרוד, עמק ישראל, כן? אז גדעון מנסה לשלוח חלק מהכוח איתו, חלק מהכוח הוא מנסה שיהיה באיזשהו איגוף דרך הר תבור, כן? מהתבור, כדי ללחוץ את מדיין, תנועת מלחציים, ולהביס אותה. כן? ומשהו משתבש בתוכנית. משהו משתבש לו בתוכנית, הכוח שהיה אמור ליצור את תנועת המלחציים נכשל. הם הורגים אותו. הם הורגים את אחיו בני אמו. זבח וצלמונה, אנחנו יודעים את זה רטרואקטיבית, הורגים את אחיו של גדעון, ולכן תנועת המלחציים לא מצליחה, הם מצליחים להימלט. גדעון מנהל אחרי מרדף, גם המרדף הזה כנראה לא מצליח. למה? כי הוא מגיע בסך הכל עם 300 איש עייפים. הוא זקוק לזה, אתה קורא לה 300 איש הקודמים, הוא מגיע עם 300 איש שהם עייפים, מה? רעבים, עייפים, אין להם כוח, בקושי הוא מצליח להרוג את זבח וצלמונה, ולהגיע אליהם. אבל בעצם הקרב לא כך הצליח. זו הטענה. מדיין לא הובסה. עורב, ולכן אני חושב שזאת הסיבה שיש כאן קצת חוסר בהירות. מי מנהל פה את הקרב? עורב וזאב או זבח וצלמונה? בדרך כלל אם יש זבח וצלמונה, אין עורב וזאב. אם יש עורב וזאב, לא צריך פה יותר מדי אנשים. מי מנהל את הקרבות? יש פה כאילו שתי קודקודים. ולכן כאילו גם זה מה שגדעון יכול לפעס את אפרים. ולהגיד להם מה אתם רוצים. בשלב הראשון הקרב מתנהל מול זבח וצלמונה, והוא לא מצליח. כלומר, הצבא המדייני לא נשבר. אמנם הוא הצליח להרוג את זבח וצלמונה במרדף הזה עם ה-300 איש שלו, שבסוף זה מה שנשאר איתו, כי כנראה חלק מהכוח נפוץ לכל עבר, והוא מצליח להגיע לזבח וצלמונה, אבל הצבא המדייני לא נשבר. ולמקום הזה חוזר גדעון. ואז שוב פונה אליו מלאך השם, ואומר לו, לך תלחם עוד פעם. והפעם הוא אומר, אבל מי אמר שהקדוש ברוך הוא יהיה איתנו? מי אמר? אני הלכתי כבר פעם אחת. יצאתי לקרב. הרגתי את זבח וצלמונה, אבל נשארתי עם עורב ועם זאב, שני שרי צבא, לא הלכתי בפעם הראשונה. יש כאן כישלון צבאי בעצם, ראשון. זה מה שאני רוצה לטעון. אני אומר, זה קצת מחודש, אבל אחרת אני לא מצליח להבין את ריבוי בקשת הניסים. אני לא מבין גם את הטרוניה. שהוא בא בטרוניה, כאילו, אומר לו, השם ממך גיבור חי, הוא אומר לו, השם איתנו, נטשנו והתננו בכף מדיין, זה כמעט רומז לאיזה הפסד צבאי כלשהו, כן? מה? אתה יודע, חצי לא תמיד זה... אתה יוצא למלחמה, אתה רוצה שהאיום יוסר. אם יצאת למלחמה ועדיין יש איום טילים, אז מה הועלנו? אני רוצה לטעון שהקו פרשת המים זה פסוק למדי ולמדוו. ומלאכים שלח בכל מנשה ויזהה גם הוא אחריו, ומלאכים שלח באשר זבולו נפתלי ויעלו לקראתם, ואז את הכוח הזה הוא מפצל לשתיים, חלק הולכים מהתבור, חלק הולכים איתו, ואלה שהלכו מהתבור מתו. זה אנחנו קוראים במפורש. זה מה שצלמונה הרגו אותם. כלומר, הם הרגו את התוכנית הצבאית שלו, תוכנית המלכחיים, וכל זה, ואז הוא חוזר חזרה. אתה יודע מה, לו יהיה כדבריך, הצליח חצי. עדיין, מדיין על הצוואר שלהם. עדיין יש מי שינהל את מדיין, זבח וצלמונה מתו, עורב וזאב קיימים, הם התפי, הם יחליפו. ועכשיו ניגש המלאך, או שזה המלאך, או שעוד פעם הוא קיבל גילוי, ואמר לו, הולך עוד מלחמה. אמר לו, מה אתה רוצה? זה לא... או שזה מה שאנחנו מסוגלים, או שזה... כלומר?
המלאך שלח אותו לעשות עבודה, הוא עשה חצי עבודה. עכשיו שבזה הוא סיים את העבודה שלו, עשה רק חצי. הוא לא עשה את כל העבודה
כולה. טוב, תראה, אנחנו...
אבל אמר לו, למה לא עשית את כל העבודה?
אז עכשיו בוא, תראו, אני אקרא רגע את הפסוקים. מה אתה אומר, חיים? כן. ככה אתה אומר.
זה נראה.
יפה. יפה.
ונדמה לי אגב ששמעתי את זה הרבה שנים, או משהו דומה
לזה. אז הולכים בדרך ישרה, פוגשים אורחים טובים.
לא, לא, לא. כי אני זוכר משהו כזה, לא לפני הרבה זמן, לא...
כן.
למה?
אז יכול להיות. זו שאלה מתי המלאך נגלה אליו. אבל אם המלאך נגלה אליו, אנחנו קוראים את ההתגלות של המלאך, אחרי המלחמה הראשונה של גדעון, אז הוא אומר לו, השם יוכל גיבור החיל. כאילו, אני רוצה להציע את ההתגלות של גדעון, בעצם... כן?
מה שקורה בשורה האחרונה, שהוא הולך להזעיק. עכשיו, כמו שמישהו מחכה שכוחות יגיעו. עכשיו, אלי שרקו להביא מסתם הכבדים הם צריכים לעשות. הוא עושה את המעשה שלו, האחרים לא עושים. אז כבר לא יכול להמשיך לבצע.
כן.
זה פה פעולה משולבת, שפשוט השילוב לא מתבצע.
כן.
אז שם הוא נתפע.
כן.
ואז הוא צריך לבקש עכשיו אותו, מדוע, כי הוא אומר, רגע, זה לא עובד.
זה לא הלך.
עכשיו, אתה רוצה לקבל עוד.
יפה. זה לא הלך. כלומר, התוכנית הראשונה לא הלכה, אנחנו כבר מכירים את זה קצת גם מברק, כשהתוכנית הראשונה לא מתקיימת, אבל כאן התוכנית הראשונה לא הולכת, ואז אני אומר, אולי אפשר גם לקרוא את ה... וירא אליו, מלאך אדוני, ויאמר אליו, המשמעות כאן שהמלאך אולי זה פנחס, כל פנים, נגיד בפסוק י' א', ויבוא מלאך אדוני וישב תחת האלה אשר בעופרה אשר ליואש אבי העזרי וגדעון בנו, חובט חיטים בגד להניס לפניניו, וירא אליו מלאך אדוני ויאמר אליו, אדוני עמך גיבור החי, למה הוא קורא לו גיבור החי? יכול להיות שהוא קורא לו גיבור החי על שם הקרב שכבר היה, ואז גדעון אומר לו, איזה גיבור חי, זה לא הלך, לא הצלחנו להכריע אותם, הרגנו את זה לך בצלמונה, אבל לא הצלחנו להכריע אותם. אז הוא אומר לו, לך תעשה את זה עוד פעם, והפעם הוא כבר דורש אותות נוספים, כי האותות הקודמים, מבחינתו, היו, התממשו חלקית. אז הוא אומר, אני מבקש עכשיו... אותות... יכול להיות. בזה אני יותר מסופק, אבל בהמשך אני יותר נוטה לומר את הדבר הזה, שהיו כאן בעצם שני קרבות. גם בגלל הסיפור הזה בהר תבור, שרואים שזה מעניין את גדעון. כלומר, ברור שהוא נתן חלק מן הכוח ביד האחים שלו, גם בגלל ההתכנסות הגדולה וגם בגלל ריבוי בקשת האותות. אז בעצם הטענה היא שהאות הראשון, מלאך השם שהתגלה אליו, היה בסדר, אם זה הוא יצא למלחמה. אבל המלחמה הזאת הצליחה חלקית מאוד, הוא הרג את זבח בצלמונה, אבל בעצם בני מדיין נשארו. מי מנהל אותם? עורב וזאב, הם לקחו פיקוד. אז אנחנו נצטרך לנות את זה לנהל בשבוע הבא. כלומר, אנחנו תמיד צריך לשאול מה הייתה מגמת העורך, מה הייתה מגמת שמואל הנביא כשהוא סידר את הסיפור אחרת. זו שאלה נכונה לכל המקומות שבהם אנחנו טוענים. כן, כן, אז זה כבר לא יהיה לנו זמן לענות היום, אנחנו נצטרך לענות את זה שבוע הבא, אני רק רוצה רק לתקף את החלוקה, תראו את פסוקים למדוו בפרק וו. ויאמר גדעון אל האלוהים, ישך מושיע בידי את ישראל כאשר דיברת. כאילו, אתה אמרת שתושיע אותי. הספק התעורר, כי המציאות לימדה שבאמת, מה? לא הייתה ישועה שלמה. אז תעלה לגיזה, לבדה, אחרי זה עוד פעם. אל יחר אפך, הנשא רק נא פעם. רק אז גדעון מאמין. עכשיו אני רוצה להגיד עוד דבר אחד קטן. לפי דעתי, אתם יודעים שאחת המידות היסודיות בתנ"ך היא מידה כנגד מידה. למה הקדוש ברוך הוא מתעקש על 300 איש? מה העניין? מגיעים, כל ישראל מגיעים להילחם. אנחנו יודעים שזכות הרבים גדולה מזכות היחיד, נכון? ראינו את זה בספר יהושע, במלחמה באי. פן יתפאר ישראל עליי לאמור, אולי זה רומז כאן טיפה לה. אני חושב שהקדוש ברוך הוא אומר לגדעון, באותם 300 לוחמים שנשארו איתך עייפים וחסרי כוח, כן? במלחמה הראשונה אני רוצה את אותו מספר והפעם ננצח. כדי שזה יהיה מידה כנגד מידה. בסדר? אותו... בדיוק, בדיוק. אותו מספר. אתה התחלת את הקרב ההוא עם מלא מלא אנשים. אתם יודעים, לא אגיד את השם שלה, במלחמת לבנון השנייה היה... כל מיני אפיזודות כאלה, הייתה חטיבה מסוימת שיצאה להתקפה חטיבתית, ובסוף הגיעו למטרה, הגיעו שני טנקים. הבדיחה אומרת שהמתק אומר למחת, עושה לו ככה, אומר לו מה, ניצחון? אומר לו, רק שנינו פה. כי היה שם, גדוד אחד היה בהבטחה, גדוד אחד נכנס, היה שם כלי שנפגע, אז כל הגדוד התעסק בחילוץ הכלי לאחור, והמחת המשיך קדימה. אז גדעון יוצא לקרב עם מלא מלא אנשים, אבל הכוח שהוא שלח לאיגוף, זה בחוץ למונה, מנצחים אותו, הורגים אותו. הכוח שאיתו חלק מתפזר לכל אורך הדרך, והוא מוצא עצמו בסופו של דבר עם 300 אנשים עייפים, רעבים, בלי דלק, בלי מים, מצליחים להגיע ולהרוג את זבח בצלמונה, אבל לא הרבה יותר מזה. והוא צריך לנקום בדרך חזרה באלה שלא עזרו לו ולא סייעו לו, וכך הוא חוזר חבול ופצוע למחנה שלו, הצליח חלקית. ואז אומר לו מלאך השם, לא תצא עוד פעם. הפעם אני אהיה איתך. והפעם אני אהיה איתך באותו מספר. אותם 300 בצורת קרב אחרת לגמרי, בצורה, באופן שעדיין לא נלחמו בו, ולכן זה חידוש, בלי חרב, אלא עם לפידים ולפידים וקדים, והפעם צורת המלחמה תהיה אחרת, ואתם תלכדו את הורי ואת זה, והניצחון יהיה מושלם. בואו תראו רגע איפה זה מסתיים, ממש רואים שזה פסוקי סיום כאילו, דלגו רגע לפרק זין, ומלאכים שלח, הנה, ויצעק איש ישראל מנפתלי ומן אשר, זה ממש אותו דבר, אותם פסוקים. ויצעק איש ישראל מנפתלי ומן אשר ומן כל מן אשר ירדפו אחרי מדיין, ומלאכים שלח גדעון בכל הר אפרים לאמור, רדו לקראת מדיין ולכדו להם את המים עד בית ברא ואת הירדן, ויצעק כל איש אפרים וילכדו את המים עד בית ברא ואת הירדן, וילכדו 12 מדיין את עורב ואת זאב, ויהרגו את עורב בצור עורב ואת זאב, הרגו ביקב זאב, וירדפו אל מדיין וראש עורב וזאב, הביאו אל גדעון מעבר לירדן. זהו! מה יש עוד להילחם? זהו, גירשת אותם מעבר לירדן, את כל מדיין, תפסת להם את הראשים, נגמר הסיפור! אבל הסיפור הזה קדם לסיפור עם זבח בצלמונה, ששם, כי פתאום פרק ח' לא מובן, פתאום גדעון ממשיך לרדוף וסוכות, ויש איתו פתאום 300 איש, עוד פעם, כבר גמרנו עם ה-300 איש, כבר הגיעו לכאן אלפים, נכון? אפרים, נפתלי, אשר, איך נתקענו עוד פעם עם ה-300 איש הללו? לכן, ממש הכתוב אומר, דוחק אותנו להסביר, חייבים כמעט להסביר, שהיו כאן בעצם שתי קרבות, ראשון שגדעון ניהל אותו, רוח השם לבשה אותו, והוא עשה מה שעשו עד תמיד לפניו, יצא למלחמה, אבל המלחמה הזאת היא הצליחה באופן חלקי ביותר, במלחמה שנייה שמתחילה עם אותם 300 איש ומסתיימת כבר באקט הרבה יותר רחב, ששם הורים את הורים את זה ומגרשים את מדיין לחלוטין מנחלת שבט ישראל. למה כתוב ומסדר את זה? נדבר על זה את השם בשבוע הבא. כן, כן, כן. נדבר על זה את השם בשבוע הבא, חזקו ואימצו.